ברוכים הבאים לפודקאסט כבר לא שקופים. אני ענת שרפק מכנאי, מנהלת קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. אצלנו בקהילה אנחנו מאמינים שבעזרת ידע, מידע וסיפורי השראה, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המחלה בדרכים שונות ומגוונות, במקום לתת למחלה לנהל אותנו. בפודקאסט אנחנו מזמינים אנשים ומומחים מעוררי השראה לשיחה מקצועית ואישית, בלי פילטרים, במטרה ללמוד מהם על האני מאמין שלהם, על מסע חייהם לצד המחלה, על תפיסת עולמם, על דרכי ההתמודדות שלהם, ומה מניע אותם להיות בצד המטפל ולעזור לאחרים. בפרק של היום נעסוק בחשיבות הריפוי בעיסוק בהתמודדות עם טרשת נפוצה, ונארח את קרן רביץ רון, מרפא בעיסוק, מרצה ומאמנת, לשיחה מעמיקה בנושא. קרן, אני שמחה לארח אותך פה אצלנו בפודקאסט.
שמחה מאוד להתארח, ושמחה תמיד לתרום את מה שאפשר בנוגע לטרשת נפוצה.
קרן, אני אשמח שנעשה רגע סדר בנושא, למי שלא מכיר לעומק ומקרוב, מה זה ריפוי בעיסוק, מה זה ריפוי בעיסוק בהקשר של חולי טרשת נפוצה, מה כדאי לאנשים לדעת על התחום הזה?
אז שנייה לפני שאני אגיד משהו על ריפוי בעיסוק, ואני אסביר בדיוק, אז אני רוצה להגיד שמה שמיוחד מאוד בנושא של התמודדות עם טרשת נפוצה, זה שזה כולל הרבה הרבה יותר ממחלות כרוניות אחרות, זה כולל המון התמודדות עם אי-ודאות, המון התמודדות עם שינויים, ולכן אני חושבת שאולי בטרשת נפוצה יש אתגר מיוחד וחשיבות מיוחדת גם לריפוי בעיסוק, בין שאר מקצועות כמובן הטיפול, כדי באמת לכלול את כל ההיבטים המאוד מורכבים והמאוד מאתגרים בהתמודדות עם טרשת נפוצה, יותר לפעמים אפילו ממחלות כרוניות אחרות שאנחנו גם מטפלים בהן. אז מה זה ריפוי בעיסוק בעצם? אנחנו אחד ממקצועות הבריאות, כמו גם פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, עבודה סוציאלית, מקצועות שנחשבים מקצועות הבריאות, והם מקצועות מורשים על ידי משרד הבריאות, זאת אומרת כל מרפא או מרפא בעיסוק בשטח, הם אנשים שמחזיקים ברישיון של משרד הבריאות, אי אפשר לעבוד בלי זה. זה מקצוע אקדמי, יש בו תואר ראשון, שני ודוקטורט, זה מקצוע שכל הטיפול בו הוא מבוסס ראיות, מבוסס מחקר, והוא מתבסס בין השאר על מדעים כמו מדעי המוח, מדעי הרפואה למיניהם, אנטומיה, פיזיולוגיה, כל הדברים האלה, מדע שקשור בתנועה ומדע העיסוק. ולכן מדובר במקצוע מאוד מאוד הוליסטי שמנתח בעצם את הפעילות של האדם מכל הכיוונים, כשהמטרה שלנו בסופו של דבר מטרת העל היא להגיע לאיכות חיים מתוך האמונה שמבוססת שוב מחקרית, שאדם מגיע לאיכות חיים כאשר ההשתתפות שלו בעיסוקים שהם משמעותיים בשבילו היא מקסימלית. ואולי פה עוד רגע אני אסביר מה זה השתתפות ומה זה עיסוקים. אז למה אני אומרת השתתפות ולא עצמאות? כי השתתפות יכולה להיות בכל מיני רמות. זאת אומרת, זה שאדם לא יכול להגיע לעצמאות מלאה או עצמאות בלי אביזר במשהו מסוים, למשל, הוא יכול להשתתף, היום בדיוק ראיתי בטלוויזיה, עיוורת שרוכבת באופניים, רכיבה ספורטיבית באופניים, אבל היא צריכה שאדם רואה יוביל אותה.
רכיבת טנדם.
זאת אומרת שהיא לא עצמאית ברכיבה על אופניים, אבל היא עושה באופן קבוע רכיבה ספורטיבית, ואפילו היא דיברה על זה שהיא מתאמנת לטריאטלון, אבל בליווי של מישהו, וזה הכוונה להשתתפות. השתתפות יכולה להיות בכל מיני רמות, והאדם בעצם יכול לבחור מה העיסוקים שמשמעותי לו להיות שותף להם בכל צורה שהיא, וזה התפקיד שלנו, למצוא את הדרך שבה הוא יוכל בכל תנאי להיות שותף לדברים שמשמעותיים עבורו. אם זה במשפחה, אם זה בעבודה, אם זה בפנאי, אם זה בכל התחומים, בלימודים, בכל תחום חיים ותחום תפקוד, אנחנו בעצם יכולים להביא את האדם להשתתפות מוגברת בדברים שמשמעותיים לו. אני חושבת שבתרשת אולי אנשים צריכים עוד יותר להתמקד בדברים שבאמת משמעותיים וחשובים להם, כדי לעשות את הסדר העדיפויות הנכון, ואולי אחר כך נגיע לזה באמת
בהרחבה נדבר על זה.
בדיוק.
אני שומעת גם בקולך, ואת גם נמצאת מולי באולפן, באמת את התשוקה ואת ההתרגשות ואת ההתלהבות מהתחום, אבל למה את באופן אישי בחרת לעסוק בו? איך את הגעת? מה כל כך סקרן בתחום? מה את הסתקרנת שאת יודעת בחרת בעולם הריפוי בעיסוק? ואיך גם קרה שהתחלת לעבוד ולהכיר יותר את התחום של טרשת נפוצה?
אז לריפוי בעיסוק באופן כללי הגעתי מזה שאני התחלתי בכלל מתחום של המוזיקה, ואז החלטתי שאני רוצה לשקם נגנים שנפצעו, והתחלתי לחפש איך אני מגיעה לזה, והגעתי במקרה לריפוי בעיסוק, אבל מיד כבר בקורסים הראשונים, בשנה הראשונה, הבנתי שאני במקום הנכון, כי מדובר באמת במקצוע מאוד 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 רחב יריעה מבחינת תחומי ידע, ומבחינת תחומי העיסוק, זאת אומרת, אפשר למצוא מרפאים בעיסוק בכל שדרות הטיפול, בכל מוסדות הטיפול ומסגרות הטיפול, בכל התחומים. זאת אומרת, מינקות, אפילו ממחלקת פגים ועד זקנה, גריאטריה, בכל התחומים. תחום של גם בריאות פיזית, גם בריאות הנפש, גם נוירולוגיה, מכל הבחינות. נוירולוגיה במיוחד משכה אותי מההתחלה, בעצם התחומים הראשונים שבהם עסקתי היו כבר שיקום נוירולוגי, זה מה שאני מתעסקת בו כבר 23 שנים. זה פשוט מבחינתי באמת מזקק את כל המקצוע שלנו, זה מבחינתי זה ההייטק של המקצוע שלנו, בגלל באמת העיסוק בכל התחומים, הצורך להיכנס להמון המון נישות, ולהגיע בהם למומחיות גדולה, וההתבססות על מדעי המוח, שהמוח מרתק אותי, והיום אני הרבה הרבה יותר מתעסקת בנושאים של ניהול עצמי, וקבלת החלטות, ובאמת תפקודים ניהוליים של המוח, הם מאוד מרתקים אותי, ואני יותר ויותר הולכת לכיוונים האלה, גם כמאמנת, אני הולכת מאוד לתחומים האלה. וזה...
מתי בעצם התחלת להכיר מקרוב יותר את החולים בטרשת נפוצה? מתי גילית או זיהית את התסמינים בעצם, דרך הסיפורים שהם מספרים והאבחון שהם קיבלו, ואיך את בעצם התחלת לעזור יותר ויותר לשפר את האיכות חיים שלהם?
אז בעצם כשהתחלתי לעבוד, התחלתי לעבוד במכבי, וגם בטיפולי בית וגם יותר מאוחר בשיקום יום של מכבי, ומהר מאוד התחילו להגיע גם מטופלות, בעיקר מטופלות נשים, אבל לא רק. גם גברים שחלו בטרשת נפוצה, וזה היו המפגשים הראשונים, ומאז המון המון מפגשים, והמון המון צרכים שונים ודומים, זאת אומרת יש את הקווי דמיון, ויש באמת את התפירה לפי מידה של הטיפול, לפי האדם שמגיע, וככה הגעתי, זאת אומרת ככה לאט לאט, במשך השנים אגרתי המון ניסיון גם עם מטופלי טרשת נפוצה, וזה מה שבין השאר אנשים שאני מטפלת בהם.
מה בעצם שמת לב בעשור האחרון שמאפיין מבחינה מקצועית את החולים בטרשת נפוצה, אם זה מבחינת קוגניציה, זיכרון, תפקוד ביום יום, וגם איך כל הנושא של חקר המוח וכל את יודעת הלימודים והמחקר שאת קוראת וכל הזמן בוחנת מסביב, איך זה תרם בעצם גם לך גם להם לחולים בעצם שיצא לך להכיר לטפל בהם?
כן, אז באמת הדברים שרואים, כמובן שהם לא רק בתחום הקוגניטיבי, אבל אולי אני אגיד על כמה דברים שהם מאוד מאפיינים באמת גם את כל סוגי הטרשת, זאת אומרת גם כאלה שהם יותר בהתקפים או גלים או איך שנקרא לזה, וגם את אלה שהם במהלכים אחרים של המחלה, אני חושבת שאת רוב רובם מאפיינת קודם כל התשישות, הפתיג, והפתיג זה לא רק התשישות הפיזית, מדובר גם בתשישות קוגניטיבית, ובהחלט המחקרים מדברים על זה, על איזשהו brain fog, איזשהו ערפול מוחי שמאפיין, והוא כמובן קורה יותר במצבי תשישות, כשמגיעים לפתיג. זה דבר אחד. דבר שני, שגם ריפוי בעיסוק וגם בכלל מחייב התייחסות בתרשת, זה הנושא של הפרעות שינה, ובהחלט גם לריפוי בעיסוק יש תרומה גם בתחום הזה. ועוד דברים שככה באמת מאפיינים, זה הפרעות כמובן בתנועה והפרעות בתחושה, כל הנושא של רגישות תחושתית, ויסות תחושי, שהם פגועים הרבה פעמים בתרשת, ויש בהחלט שוני או אבנורמליות בביסות החושי, בעיבוד החושי בתרשת, שיש מה להתייחס אליו, ויש שוב סביב זה מה לעבוד כדי להגיע לאיכות חיים יותר גבוהה עם הרגישות החושית, איך להתנהל, איך להתאים את הסביבה, כל הדברים האלה הם רלוונטיים גם לריפוי בעיסוק, והם מופיעים הרבה בתרשת. יש את אלה שרגישים לקור, ואת אלה שרגישים לחום, ואלה שרגישים לאור, ואלה שרגישים לרעש, וכל זה חלק הרבה פעמים מתרשת, וצריך להתייחס לזה. וגם זה משפיע בין השאר גם על העניין הקוגניטיבי, כי ברגע שאני באי נוחות מאוד מאוד גדולה, אני כבר לא מדברת על הפתיג, אבל אם אני באי נוחות מאוד גדולה, כמובן שהקשב שלי נפגע, ואז היכולת שלי לתפקד ולהתמקד ולרכוש ידע ולהטמיע אותו בזיכרון, הם נפגעים, ואז בעצם גם בטיפול הקוגניטיבי אני לא יכולה להתעלם מכל מה שקשור להרגלים ולשגרות ולסדר יום ולסביבה שתהיה מותאמת במידה האופטימלית. כל הדברים האלה משפיעים גם על הקוגניציה, וגם על התפקוד כמובן, התפקוד היומיומי בכל הרמות, מהרמה הבסיסית ביותר של להסתובב במיטה ולישון טוב, ועד הרמות הגבוהות ביותר של לתפקד בעבודה, בנהיגה, בכל התחומים האלה, לטיפול בילדים.
אז בשביל המאזינים שלנו, שבעצם נתת רגע עבורם סקירה על תחומים שונים, איפה זה יכול לבוא לידי ביטוי, ובעצם סקרת את התסמינים שהם חווים, הם חיים את זה, זה ביום יום שלהם. איך אנחנו יכולים בעצם להראות להם רגע, לתת להם איזושהי מפה, משהו שהם יכולים לדמיין למי שלא חווה תהליך תקין של ריפוי בעיסוק? על כל סגמנט שהרגע הזכרת, זאת אומרת, גם שינה, גם קוגניציה, גם זיכרון, מה אפשרי עבורם? איך זה נראה בפועל? מה קורה בחדר הטיפולים או בקליניקה? למה כן חשוב להכניס לחיים שלך? במיוחד שאתה מתמודד יום יום עם מחלת הטרשת הנפוצה, למה להכניס לארסנל טיפולים שלך את הריפוי בעיסוק? ובאמת, למה זה חשוב? למה זה חשוב? ושיפור איכות חיים, וכי את יודעת, יש מגוון טיפולים, ואז אני אומרת, רגע, מה אנחנו בוחרים? מה נשים רגע בסל? על מה נשקיע רגע יותר אנרגיה? אולי גם כסף, אולי התמודדות עם קופת חולים, או ביטוחים פרטיים שיאפשרו לנו, או לא יאפשרו, כן סיבסוד, לא סיבסוד, אני לא נכנסת לנושא הכספי, אבל זה כן מחשבות שיש למישהו שבונה לעצמו עכשיו את את יודעת, את התיק הטיפולי, או את הפרופיל הטיפולי האישי שלו, מה מתאים לו, לאן הוא הולך. ואני רוצה דווקא מהפודקאסט הזה שיבינו את החשיבות העצומה שיש לכלי של הריפוי בעיסוק, ולמה הוא צריך להיכנס לתוך הארסנל הטיפולי האישי של כל אחד, בקצב שלו, בזמן שלו, הוא יכול גם פעם בחודש, אולי גם פעם בשבועיים, אולי גם פעם בשבוע לפי המקרים או הסיטואציות שקורות לו בחיים, אבל באמת באמת להבין מה אפשרי, כי את התסמינים הם חווים ביום יום שלהם. איך עכשיו אנחנו פורטים להם את זה? שהם יגידו, אוקיי, זה נכון לי, כי אני באמת, זה מה שקורה לי בבית, או זה מה שקורה לי כשאני הולך לישון, או זה מה שקורה לי שאני בעבודה, ופתאום אני מרגישה עייפות ומתחילה להתבלבל. מה אפשרי ומה הם יכולים לעשות?
אז בעצם בריפוי בעיסוק, מה שאנחנו מתייחסים, זה לאינטראקציה בין האדם, בין העיסוק האנושי, העיסוקים, ההרגלים והשגרות של אותו אדם, ובין הסביבה. ומה שאנחנו בודקים כבר בריאיון הראשוני, לפרטי פרטים, אנחנו בעצם מראיינים את האנשים ושומעים מהם על היום יום שלהם, מהשנייה שהם מתעוררים, אם הם מתעוררים עם שעון, לא עם שעון, אם קל להם לקום בבוקר, לא קל להם לקום בבוקר, אם הם מרגישים נוקשות מפרקית בבוקר, ואז מה אפשר לעשות. אם הבית מאורגן להם בצורה שהיא נוחה, אני אתן אפילו דוגמה קטנה, הייתה לי מטופלת עם טרשת, שהיה לה מאוד מאוד חשוב להמשיך לנהל את משק הבית, ובין השאר את ענייני הכביסה, עם שלושה ילדים, בגיל ההתבגרות, אם אני זוכרת נכון, שתי קומות בבית, והסלי כביסה מפוזרים בחדרים, זאת אומרת, כל אחד היה לו בחדר, הסל עם ששם הוא היה שם את הכביסה המנוכלכת, והיא ביום של כביסה, הייתה עולה יורדת את המדרגות. כשאנחנו חושבים על הנגשה של סביבה, תמיד עולה לנו בראש כיסא גלגלים, אבל להנגיש סביבה זה ממש לא רק לכיסא גלגלים. אנחנו מדברים לפעמים על טיפים ממש קטנים, עשינו איזושהי תוכנית התערבות שהיא גם קצת משפחתית של מה כל אחד לוקח על עצמו בבית, אבל גם של איך לארגן את האזור של המכונת כביסה, שהיא יכולה לשבת שם ולמיין, איך הילדים יורידו את הכביסה לשם ולא היא תצטרך לעלות לרדת עם סלי כביסה ואחרי זה להישאר מותשת לדברים אולי שהרבה יותר חשובים לה לעשות מאשר הכביסה הזאת, איך לא לבזבז חצי יום. אז הריפוי בעיסוק, אחרי שאני עושה את הרעיון הראשוני, אחרי שאני עושה אבחונים גם מוטוריים וגם תחושתיים וגם קוגניטיביים, אם צריך, בהתאם לתלונות כמובן, אני עושה את הבדיקות, אז אני יכולה, ואחרי שאני בודקת מהו סדר יום אופייני של אותו, ומה האתגרים התפקודיים שעומדים בפני האדם שמולי, אז אני תופרת לו בעצם חליפה, שכוללת גם את העניין של ניהול זמן. עכשיו, שאני אומרת ניהול זמן, זה לא כדי להספיק יותר, זה כדי להספיק קודם כל את מה שחשוב לי, ולא להטיש את עצמי, לא להגיע למצבי בומרנג כאלה, שכשאני מרגישה טוב, אני מפוצצת את היום שלי בעיסוקים, ואז מגיעה לתשישות מוחלטת שאני סוחבת שבוע אחרי זה, ולא יכולה לעשות כלום. זאת אומרת, איך אני שומרת על אורח חיים שמותאם מצד אחד ליכולות שלי, אבל כן ממצה את הדברים שחשוב לי שיהיו בתוכו. וזה ניהול זמן חכם, בטח ניהול זמן של אדם עם מחלה כרונית, ובטח ובטח עם טרשת, שנכנס באמת מאוד חזק העניין של התשישות. אם זה קשור להפרעות שינה, אז איך אני, שוב, מארגנת את סדר היום, שיהיה איזשהו טקס אולי מרגיע לפני השינה, מה הסיבה להפרעות שינה? יכול להיות שאיזושהי רגישות חושית, סדין מקומט, והיו לי, הייתה לי מטופלת הרשת כזאת, שהסדין קצת מתקמת, והיא מרגישה את זה, כמו הנסיכה על ההדשה, היא מרגישה את זה כאילו זה ממש פוצע לה את הגוף, אי נוחות כזאת שהיא לא יכולה לישון בתוך זה.
מדהים.
אז מה עושים? אז איך, מה שנקרא היגיינת שינה, להחשיך את החדר, כמה זמן לפני זה להפסיק את האורות הכחולי, כל הדברים שקשורים שוב להרגלים ושגרות, שיכולים לשפר את איכות השינה. כל הדברים האלה, ללכת לשירותים לפני, איפה אני משאירה אור ואיפה לא, כל מיני דברים כאלה, זה החל מטיפים מאוד קטנים, ועד לרכישה של הרגלים חדשים, שהם מותאמים יותר למטרות התפקודיות בעצם, שאנחנו מציבים יחד עם המטופלים שלנו.
אז קודם כל זה מרגיש לי שיש פה סוג של ניפוץ מיתוס מסוים. למה? כי אם עכשיו אנחנו נלך פה ברחוב, בסדר, ונשאל אנשים, ריפוי בעיסוק, מה זה, מה אתם מכירים? ישר אנשים ייקחו למקרמה, לציור, לעבודות יד העדינות, למוטוריקה. זה ישר ככה לימדו אותנו אולי, לא יודעת, מילדות, מבית ספר, מעבודות מלאכה כאלה או אחרות. ובעצם את מדברת איתי על ניהול זמן, ואת מדברת איתי על ריאורגניזציה בכלל בכל הסביבה הביתית, או סביבת העבודה גם בטח, אחר כך זה הולך למי אלו מאיתנו שיוצאים כל יום כמה שעות למקום העבודה, אבל בעצם אני גם שומעת בין השורות שהניהול זמן הזה זה ניהול אנרגיה. זאת אומרת, יש לנו X אנרגיה, ו-X קיבולת של אנרגיה, ו-X אנרגיה להוציא במהלך היום. ואת אומרת לנו מצד אחד, חבר'ה, תוציאו את זה על הדברים שאתם חייבים, תעשו תיעדוף, תראו מה אתם מוציאים יותר, מה אתם מוציאים פחות, מה מתיש אתכם יותר, מה מתיש אתכם פחות, איך לסדר את הסביבה שפחות תתיש אתכם, ופחות תבזבזו באנרגיה, ותהיו יותר יעילים, יותר פרודקטיביים, ובעצם זה לוקח את כל התחום, למי שלא מכיר, עוד פעם אנחנו מדברים למי שלא מכיר מספיק לעומק, אנחנו בעצם לוקחים את זה למקום, שזה נשמע שכל אחד מאיתנו צריך את זה, אבל צריך את זה וצריך לעשות סדר בחיים שלו, כי אנחנו זוללי אנרגיה. יכול להיות שבמטבח אני מבלה 8 שעות, והרגליים כואבות לי, ואני בשלת סירים, ואחר כך יומיים אני מתישה את עצמי, ויכול להיות שהמטבח אני צריכה לסדר אותו בצורה אחרת, שהוא יהיה לי עזר לטובתי, ולא עזר כנגדי לצורך העניין או משהו כזה, שגם שם בטח יש כל מיני מהלכים שאפשר לעשות, כמו הדוגמה הקטנה שנתת על הכביסה. גם לשתף את בעלי הבית וגם לשתף את בני הבית בתהליכים שלי וגם לסדר דברים בצורה אחרת. אז איפה זה באמת, איך אנחנו יכולים לקחת את זה באמת באמת ולאמץ את זה ליום יום ולהגדיל את החשיבות יותר ויותר של מי שמאזין לנו כרגע, כי זה באמת משהו שיכול לעשות להם פלאים בחיים. אני לא אגיד אפילו סוג של קסם, אבל לחלוטין ישנה להם את איכות החיים.
זה לחלוטין יכול לשנות את איכות החיים, ואני מסכימה איתך שהיה נהדר שהיינו מגיעים. אני היום באמת עובדת גם עם אנשים בריאים לגמרי, שפשוט רוצים לשפר את ההתנהלות שלהם, כמו שאת אומרת, את הניהול אנרגיה, את הניהול זמן שלהם, את כל ההתנהלות שלהם, גם בתחום הקוגניטיבי, אנשים שרוצים לתפקד יותר טוב, וזה נכון גם לטרשת. אז שוב, העניין הזה של הסדרי עדיפויות הוא מאוד מאוד רלוונטי לקוגניטיב פתיג, לעייפות, התשישות הקוגניטיבית, שגם מתאפיינת הרבה פעמים, כשאנשים מתלוננים, אנשים עם טרשת מתלוננים על שכחה, על בלקאוטים, על לפעמים מין שהם לא חדים, הם הרבה פעמים אומרים, אני לא חד, או אני מצליח להתרכז, הייתה לי מטופלת גם טרשת שרצתה ללמוד שימוש בתוכנות מחשב, הייתה באיזשהו קורס, והיא ראתה שהיא צריכה את זה קצת אחרת, היא צריכה יותר תרגול מעשי מאשר להקשיב, היא צריכה מתישהו לצאת החוצה ולהתעברר, וממש בנינו לה את איך היא תתפקד יותר טוב, בא קורס שהיא כבר נרשמה אליו ולא היה מותאם אליה פיקס, לא מבחינת אורך השיעור ולא מבחינת הפורמט של השיעור, זה לא היה מותאם אליה ב-100%, אבל היא מאוד לא רצתה לעזוב וזה היה לה מאוד חשוב. אז בנינו את איך היא בתוך הדבר הזה שפחות מותאם לה, איך היא תתנהל בתוך זה, תוך כל כמה זמן היא תקום ותצא החוצה רגע, ומה היא תעשה בזמן הזה כדי באמת להתרענן. מה היא תבקש מהמרצה באותו קורס, זאת אומרת שהיא תבקש ממנה שתשב איתה עוד כמה דקות על תרגול ממש, תרגול מעשי ולא רק משהו תיאורטי. איך היא תעשה לעצמה תרגילים בבית שחוזרים על מה שהיא למדה כדי שהיא לא תשכח. זה ברמה הזאת הרבה פעמים, זאת אומרת התלונות הן תמיד קשב וזיכרון. יש לי בעיה בקשב וזיכרון.
זה התלונה הדומיננטית שאת שומעת.
הדומיננטית, אבל כשהם מגיעים אליי, אני רואה שמשהו בהתנהלות, אם הוא היה מאורגן יותר, היינו רואים הרבה פחות. אני לא אומרת שאני בהכרח ממש מתקנת להם, ושלא יהיו אירועים של שכחה, או של דאבל בוקינג שהם עושים לפגישות, הם קובעים שתי פגישות באותה שעה, וכל מיני כאלה דברים. עדיין יכולות להיות טעויות, ויכולים להיות קשיים, אבל ברגע שהאורח חיים מאורגן בהתאם לצרכים שלי, ושאני גם יודעת לבקש מהסביבה שלי את העזרה המדויקת, איפה אני צריכה את העזרה. עכשיו, עזרה זה לא אומר שיעשו בהכרח במקומי, אבל אם למשל אפילו הבן זוג שלי ידע שאם הוא מדבר אליי כשהוא לא יוצר איתי קשר עין, אני לא מספיק קשובה ואני אשכח את מה שהוא ביקש ממני, ורק ילמד לעמוד מולי כשהוא מבקש ממני משהו ולוודא שאני לא עסוקה כרגע במשהו אחר, זה ישנה את את הסבירות, את ההסתברות שאני אזכור את מה שהוא ביקש ממני לעשות. זה יכול ממש לשפר את היחסים שלי איתו ברגע שהוא מבין מה הצרכים שלי, שאני צריכה באותו רגע להיות מרוכזת רק בו, לראות את העיניים שלו, לקרוא את השפתיים שלו, כדי שבאמת זה ייכנס לי לראש ואני אזכור מה הוא ביקש.
את מדברת על, על ניהול זמן, ושמישהו נגיד לצורך העניין במקרה של אותה מטופלת או פציינטית שיעמוד מולה וידבר, ואני חושבת על העשור האחרון או אפילו על ה-15 שנה האחרונים, שאת בטח שמה לב, שיש כל כך הרבה הסחות דעת, כמות המידע שזורם לנו בידיים, כמות הוואטסאפים, כמות המיילים, כמות ה-SMS'ים, פתאום כל מיני צלילים שאנחנו מקבלים במהלך היום, הטלפון שאנחנו לא זזים ולא זזות ממנו, שהופך להיות הסחת דעת עצומה, הרשתות החברתיות שנכנסו ב-13-14 שנים האחרונות, שחלקנו מאוד נהנים להיות שם, וגם אנחנו כעמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, יש לנו קהילה ומעודדים פעילויות בתוך הרשתות החברתיות. איך הנושא הזה פגש את היומיום שלנו, את ההסחות דעת, האם זה החמיר, האם זה העצים יותר את התחושה שיש לחולי טרשת נפוצה שהם מתפזרים, שהם all over, שהם שוכחים יותר דברים, שיש להם יותר מדי על הראש, אנחנו חיים במדינה בקצב מאוד מהיר, הכל פה קורה נורא מהיר, הכל פה נורא דינמי, איך מתמודדים עם הדבר הזה, ואם את רואה קצת באמת שינויים לרע או לטובה, כן? לאורך ה-10-15 שנה האחרונות, אם באמת יש מגמה בנושא הזה.
אז קודם כל יש דברים שהוכחו מחקרית, שממש הצלחנו לקלקל אצל עצמנו, אז למשל הנפח של הזיכרון שלנו ירד משמעותית, יש ממש ניוון של האזור במוח שאוסף זיכרונות חדשים, זאת אומרת שלומד מידע חדש, יש ממש צמצום באזורים האלה, ואם קודם היינו יכולים לזכור יותר פריטים בזיכרון, היום אנחנו יכולים פחות, בעקבות בין השאר השימוש בסמארטפונים, ובין השאר בגלל ההסחות דעת, כמו שאת אומרת. זה דבר אחד. הפרעות השינה החמירו בכל האוכלוסייה, בקרב כל האוכלוסייה, אבל בקרב, שוב, חולי טרשת, זה נפוץ עוד הרבה יותר, הפרעות שינה. וזה בין השאר גם בגלל חשיפה לאור כחול, מיעוט חשיפה לשמש, הרסנו לעצמנו קצת את המעגל של של עירות ושינה. אז מהבחינה הזאת, שוב, אנחנו פגענו בעצמנו, כולנו, וזה עוד יותר יכול לפגוע במטופלי טרשת, חולי טרשת, ומה שעוד זה מוסיף, כל ההסחות האלה, זה בסופו של דבר מעמיס מבחינת התשישות הקוגניטיבית שדיברנו עליה, זה מעמיס. ולכן הכלי עצמו של הפייסבוק והוואטסאפ הוא, שוב, כמו שאמרת, הוא יכול להיות כלי נהדר, כי יש שם רשת תמיכה למשל לחולי טרשת, ובאמת הפעילויות של העמותה, ושל כל ההרצאות והמידע, וגם לחלק, להתחלק עם אנשים שאולי בפיזי יהיה לי קשה לפגוש, בטח כל כך הרבה אנשים, וגם היכולת שלי להיחשף ברשת במידה מסוימת ולא יותר מדי, ויש הרבה פעמים גם את העניין הזה, גם, בעיקר בטרשת, יש, אני מוצאת הרבה פעמים ניסיון של הסתרה, שאני לפחות מי שמגיעה אליי או מי שהייתי פוגשת כשעבדתי במחלקה הנוירולוגית בהלל יפה, מאוד מאוד המסר שלי היה לא להתעסק בהסתרה, כי שם יש המון בזבוז של אנרגיה, והניסיון הזה להיות סופר וומן למרות ההבחנה, צריך, בעיניי, צריך להיזהר ממנו ואפשר להימנע ממנו. אז אני אומרת שהכלי עצמו הוא לא הבעיה, אלא שוב, אופן השימוש והיקף השימוש, והאם אני תוחמת את השימוש שלי בשעות מסוימות. זה צריך להיות נכון להיום, אני לא בעד להילחם
בטכנולוגיה, בקדמה.
ממש לא, ממש לא, להפך, להשתמש
אבל
בה.
אבל כן את נותנת כללי שימוש יותר נכונים.
אותה, כן, ולהכניס אותה לתוך הסדר יום כמשהו שבמקום שישלוט בי, שאני יכולה לשלוט בו, וגם לזה יש המון טכנולוגיות שנוצרו, כמו אפליקציות שלא מאפשרות לי כניסה בשעות מסוימות לאפליקציות מסוימות, כמו השתקה של התראות, שזה אולי הצעד הראשון והכי פשוט, כמו להרחיק ממני את הטלפון כשאני עושה דברים מסוימים. אני לא אומרת לא להשתמש בטלפון, אבל להרחיק אותו ממני, ממש להכניס אותו לאיזה מגירה סגורה, כשאני עושה דברים מסוימים שאני צריכה להתרכז בהם, ולהקצות את זה עם ההבנה שהמוח שלנו קצת הולך ומשתנה מבחינת היכולות שלו, ואנחנו צריכים היום לפרק כל משימה גדולה, וזה נכון בכלל, כי זה מעודד אותנו גם לעשות יותר, לחלק משימות גדולות למשימות קטנות וקצרות, שהתגמול עליהם הוא מיידי, זאת אומרת שאני רואה ישר את התוצאות ככל שאפשר, או שאני מבטיחה לעצמי פרס אם אני אסיים משהו מסוים. זאת אומרת, זה כל מיני עקרונות שוב שקשורים בין השאר לניהול עצמי וניהול זמן, שאפשר ליישם, והם טובים מאוד לכולם, וטובים עוד יותר למטופלי טרשת, לחולי טרשת, לעשות דברים בזמנים קצרים וביניהם מנוחות, לחלק את היום לפעילויות מסוגים שונים, כדי שבשעות הזהב שלי, למשל, אני אעשה את הפעילויות שלהם אני צריכה הרבה אנרגיה, בין אם זה אנרגיה קוגניטיבית או אנרגיה פיזית, יהיו לי את השעות מנוחה, ויהיו לי את השעות שבהם אני עושה דברים בידיעה שאני קצת פחות במיטבי, אבל שהם דורשים ממני פשוט פחות. זאת אומרת, הניהול הוא, כמו שאמרת, הוא לא ניהול רק של זמן, אלא ניהול אנרגטי, של מתי נכון לעשות פעילויות שונות. וזה גם בין השאר אינדיבידואלי, זה לא אצל כולם בדיוק אותו דבר.
כמה זה חשוב לחולי טרשת שחלק מהפעולות היומיומיות שלהם, אם זה בעבודה, אם זה בבית, יהיו עם מקסימום ריכוז, במקסימום ריכוז. זאת אומרת שאם עכשיו אני במטבח מבשלת, אז זה מה שאני עושה. אם עכשיו אני קוראת ספר, וזה מה שאפילו כתוב לי בלוז, אם בניתי לעצמי את הלוז שאת נורא ממליצה עליו, או סדר יום, אז זה מה שאני מתרכזת, ולא פתאום קופצת מזה, ועונה לזה, ורגע חברה, ורגע אני שומעת את הוואטסאפ, ורגע אני שומעת את ההתראות, ורגע אני יודעת שהטלפון לידי, ורגע בוא נראה מה איבדתי או מה פספסתי. יש גם תחושה לפעמים, היום אנחנו יודעים שרשתות חברתיות, או בכלל הטלפון, מייצר לנו גם תחושה של FOMO, Fear of Missing Out. רגע, אני עכשיו קוראת לי ספר בענה, אבל שנייה, משהו במקביל מתחולל, ויכול להיות שאני בכלל מפספסת אותו בגדול, אז אני רגע צריכה לבדוק, ואז לעשות double check. כמה החוסר ריכוז הזה, לעומת ריכוז, פוגע, לא פוגע, במיוחד בחולי טרשת, שגם ככה מתמודדים ביום יום עם נושא של זיכרון וקוגניציה, כחלק מהתסמינים של המחלה.
אז ברור בעיניי שמישהו שמראש מתלונן על קשיים בקשב ובזיכרון ובתכנון ובכל הדברים האלה, אז עוד יותר צריך להקפיד למקבל פחות, זאת אומרת לעשות פחות את הדואל טאסקינג הזה, את השני דברים במקביל. דרך אגב, במחקרים שעוסקים באושר, זה המחסל אושר העיקרי שלנו, נכון להיום.
המולטיטסקינג.
המולטיטסקינג זה פשוט הדבר שהורס לנו את האושר האישי בצורה הבולטת ביותר במחקרים. אנשים ככל שהם פחות עושים דברים במקביל, למשל עשו מחקר על אימהות, ככל שהם פחות עשו דברים במקביל לטיפול בילדים, הם נהנו מהשעות של הטיפול בילדים, ושמו את זה במקום יותר גבוה מבחינת הדברים שהם נהנות מהם, למשל. אז לכולנו המולטיטאסקינג הזה הוא פוגע בנו, גם כי אנחנו עושים את הכל באיכות פחות טובה, וגם זה גובה מאיתנו מחיר שאנחנו לא בתוך הדבר שאנחנו עושים בשום דבר שאנחנו עושים, כי כל הזמן, כמו שאת אומרת, אולי יש משהו יותר טוב שיכולתי עכשיו לעשות, או אולי אני אנסה לעשות גם וגם כדי לא להפסיד. אנחנו מפסידים, אנחנו מפסידים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובטח ובטח אנשים שצריכים לשמר את האנרגיה שלהם ובאמת לנהל את המשק האנרגטי שלהם, כמו חולי טרשת, חייבים עוד יותר לרסן באמת את כל איך אני אגיד את זה, הדחפים שנוצרו אצלנו וההרגלים האלה שנוצרו אצלנו של המולטיטאסקינג, במה שאפשר, ככל שאפשר, וזה עוד יותר סיבה באמת לפרק כל דבר למשימות קטנות וקצרות, כדי שבעשר דקות האלה, רבע שעה הזאת, 20 דקות האלה, אני אהיה באמת רק בזה. ואחרי זה אני מבטיחה לעצמי שאני עוברת לדבר הבא, כדי לא להפסיד. אני לא אפסיד, אני רק אדחה את זה ב-10 דקות או ב-20 דקות, כדי להיות מרוכזת. דרך אגב, כל דבר כזה שאני יצאתי לרגע בשביל לקרוא הודעה, אחר כך לוקח לי בערך פי 3 זמן כדי לחזור לריכוז, לאותה רמת ריכוז שהייתי בה קודם.
זאת אומרת, אני לחלוטין פוגעת ברמת הריכוז שלי, בזה שאני הולכת אחרי הדחף לבדוק רגע את ההודעה, או כל ההסחות הקטנות האלה, אני פשוט הולכת אליהם, נמשכת אליהם, ואז אני ממש לחלוטין פוגעת לעצמי בריכוז באותו רגע.
כן, ואז אני חושבת באמת שהתרומה של הריפוי בעיסוק יכולה להיות א', קודם כל להגיע לסדרה עדיפויות, זה נראה לי הדבר הכי חשוב, זה קודם כל באמת לעשות את הסדרה עדיפויות, לראות מה בתוך ההרגלים היומיומיים שאנחנו לא חושבים עליהם, אנחנו עושים אותם, אנחנו לא חושבים עליהם, מה בתוך זה כדאי לשנות או לשנות קצת, או לשפר את האסטרטגיות שלי, לשפר את התכנון שלי, להיות יותר מתוכננת, להיות יותר מחושבת, כל הדברים האלה. אז דבר ראשון זה לעשות את הסדרה עדיפויות, ואחר כך באמת למצוא את הפתרונות. השלב השני זה באמת פתרונות, של איך אני כן יכולה להשתתף בדברים שחשובים לי, איך אני יכולה להשתתף בדברים האלה, ולשמר את האנרגיה שלי, כדי שלא יהיה לי, שלא יהיה לי קריסה אחר כך, או שאני לא אסבול מזה אחר כך, מזה שהגזמתי. ובאמת בתרשת אני רואה הרבה פעמים את הרצון, כשאני מרגישה טוב, אז הרצון לטרוף את העולם. זאת אומרת, אז אני מביאה את עצמי למקסימום יכולת, כי אני יכולה, כי אני מרגישה שאני יכולה באותו זמן, ואחרי זה אני משלמת על זה מחירים. אז ללמוד את כל הדפוסים האלה ביחד עם המרפא בעיסוק, ולמצוא את הפתרונות.
זאת אומרת, שמה שאת אומרת זה שהרבה מאיתנו חיים של פיקים, שיש תקופה שהם עם פחות אנרגיה, אז הם עושים פחות, אבל יש תקופה שהם מרגישים שהם ממש חזקים ובסי, אז הם דוחפים כמה שיותר, מעמיסים כמה שיותר, מייצרים איזשהו פיק, ואז אחריו עלולה להגיע עוד פעם סוג של קריסה אנרגטית, כן? כי דיברנו על ניהול משק אנרגטי, עוד פעם קריסה בעצם אנרגטית, ואת אומרת שהחיים לא צריכים בכלל להיות, לצורך העניין, בנויים מפיקים, אלא שגרת חיים הרבה יותר מאוזנת.
נכון, מאוזנת, ושעושה כל הזמן את התיעדוף הזה, של אם יש לי באותו יום משהו שאני מאוד מאוד מחכה לו, ואני יודעת שיש לי כל מיני גוזלי אנרגיה אחרים, אז באותו יום אני אסדר מראש את היום שלי אחרת, וזה דברים באמת שאפשר ללמוד בתהליך הטיפולי באמת בריפוי בעיסוק. כל אחד לומד על עצמו בעזרת המרפא או מרפא בעיסוק, לומד על עצמו איפה הוא נופל בדברים האלה, ואיפה התכנון מראש יכול לשנות את כל גם את איכות הביצוע שלו, אבל גם את המחירים שמשלמים אחר כך. ובאמת להישאר עם ההשתתפות בעיסוקים הכי משמעותיים לי.
אני אקרא שאלה שמסקרנת אותי. קרן, יש הבדל בין גברים ונשים בכל הקשור ל... בכלל שימוש בריפוי בעיסוק, בהתמודדות שלהם עם טרשת נפוצה, למרות שאנחנו יודעים שיש יותר נשים שחולות במחלה, כן, מבחינה סטטיסטיקה מחקרית, אבל אם אני כן ככה, בהקשר של שינוי הרגלים, או שינוי אורח חיים, למי יותר קל, למי יותר קשה, לשנות משהו בסביבת העבודה, בסביבת הבית, תוך כדי תהליך של ריפוי בעיסוק, מי יותר מכיר את העולם הזה, מי פחות משתמש בעולם הזה, יש שוני?
קשה לי להגיד, אני לא יודעת, אני יכולה להגיד שאני כן רואה דמיון באמת ברצון הזה, שכשאני מרגיש טוב לעשות את המקסימום, והקושי הזה לוותר, כאילו לוותר, זה בעצם מה, אני טוענת שזה לא לוותר, אלא להפך, זה לשמר לטווח הרבה יותר ארוך יכולות, אבל כאילו לוותר על דברים שאני, אבל אני יכולה, אז לעשות. אולי אצל נשים יש יותר את הצורך, אני לא בטוחה אפילו, אבל אולי לפעמים יש יותר הסתרה דווקא של הקושי, דווקא אצל נשים, שזה כאילו הייתי מצפה שזה יהיה הפוך, אבל אני חושבת...
שזה אמרנו קודם, זולל אנרגיה גדול.
כן, מאוד. ההסתרה ולשדר לסביבה כל הזמן שאני בסדר ואני מסתדרת והכל עליי. עליי, עזבו אתכם עליי.
יש גם הרבה אמונות של אני לא רוצה להיות נטל על אף אחד, אז אני לא מבקשת אף פעם גם עזרה.
כן, נכון. אז זה גם אצל גברים וגם אצל נשים. אני נתקלתי יותר אצל נשים בעניין ממש של הסתרה, של ממש לא לספר לסביבה שאני חולה, בגלל כל מיני חששות. לפעמים זה חשש שיפטרו אותי מהעבודה או דברים כאלה, אבל לפעמים זה חשש שיסתכלו עליי אחרת, או שירחמו עליי, או דברים כאלה. להגיד אם זה שונה מנשים לגברים, אני לא בטוחה. אני לא בטוחה. עזרים חיצוניים, שוב, קשה גם לנשים וגם לגברים להשתמש בעזרים חיצוניים שגם מראים שאני חולה. לפעמים דווקא מצאתי שהיו נשים שכן אימצו יותר את העזרים.
דיברת על עזרים ודיברת על הסתרה, ובאמת בחרנו לקרוא לפודקאסט שלנו כבר לא שקופים. איפה את, כאשת מקצוע שעובדת עם חולי טרשת נפוצה, רואה מהצד שלך את הנושא של מחלה שקופה, את החולים השקופים, איפה זה בא לידי ביטוי, איך החברה מקבלת, איך הם מקבלים את עצמם מול החברה, מה את יכולה להגיד לי על זה?
אז אני חושבת שבאמת בטרשת הרבה פעמים זה נורא מתעתע, בגלל שבעיקר בטרשת שמופיעה בצורה של התקפים, אז גם יש המון אי ודאות של מתי, אם ומתי יקרה ההתקף הבא, ואז בין ההתקפים אני כאילו אמורה לחיות חיים נורמליים, כאילו, ויש גם הרבה פעמים ציפייה מהסביבה, שאם אני לא מספיק פגועה, אז תתכבדי ותעשי את המקסימום שלך. ואני אומרת שהרבה פעמים המקסימום שלך, יש על זה מחיר מאוד מאוד גבוה, כולל מחיר בריאותי שיכול להיות מאוד מאוד בעייתי. ולכן זה משהו שהוא קצת ריקוד של הסביבה עם האדם עצמו, של כמה הוא מקבל את המחלה ואומר, אוקיי, אז זה אומר ששווה לי לחשוב על החיים קצת אחרים, קצת שונים מהמרוץ עכברים שיש מסביבי. זה דבר אחד. ודבר שני, זה באמת הסביבה שלא תמיד רואה. לפעמים זה באמת שקוף. בטח ובטח הליקויים הקוגניטיביים, ואז הרבה פעמים יכולים להאשים אותם שהם לא מתאמצים מספיק, שהם לא, מזלזלים, בגלל זה הם לא זוכרים ובגלל זה הם לא מקשיבים לי. כל מיני דברים מהסוג הזה. גם העייפות, התשישות, זה משהו שלאדם מבחוץ קשה נורא להבין אותו, את הקטע הזה שפתאום כאילו הוציאו לך את התקע מהשקע, ופתאום בבת אחת את באפיסת כוחות. זה משהו שמאוד, מי שלא חווה את זה, מאוד מאוד קשה להבין את זה. ואז מה, אז אני עצלנית? אז מה זה היום לא לקום מהמיטה? מה זה לא לקום מהמיטה? או מה זה לא לסדר את הבית ולהשאיר אותו, את כל הכלים בכיור? כל מיני דברים כאלה, שגם החולים עצמם מלכים את עצמם על הדבר הזה, וגם הסביבה הרבה פעמים מאוד מתקשה להבין. בעיקר אני חושבת באמת את העניין של התשישות, הרבה פעמים ממש קשה להבין את הדבר הזה של... שנגמר הכוח, פשוט אין.
ודיברת מקודם על הנושא של עזרים חיצוניים, ואז גם אמרת שלא יראו עליי, שלא ידעו עליי, זאת אומרת, יש גם משהו יכול להיות במחלה השקופה, שגם אתה מרוויח משהו מזה שהיא שקופה ולא רואים עליך, כלפי הסביבה, אני... ואז באמת אם אתה הולך עם אביזר אפילו של הליכה ונעזר בו, גם אם אתה צריך, ואפילו בשעות מסוימות ביום, אז כן ידעו עליי. ואז פה באמת יכול להיות שנכנס איזשהו קושי מסוים, שידעו עליי.
נכון, נכון. ואני רואה את זה, זה לפעמים מגיע לרמות של הכחשה, כשמתחיל התקף, של הכחשה. הייתה לי מטופלת אחת למשל, שאני חושבת שהתרומה הכי גבוהה שלי בטיפול שלה, זה היה אחרי שהיא חזרה כמה פעמים, בכמה התקפים שונים, לאורך כמה שנים, התרומה שלי הכי גדולה הייתה פשוט לעזור לה לזהות בשלב מאוד מאוד מוקדם את ההתקפים ולהפסיק להכחיש, אלא ישר ללכת לטיפול, גם טיפול שלנו בריפוי בעיסוק, אבל גם הטיפול התרופתי, היא הייתה מכחישה עד שהיא הייתה מגיעה למצב ממש לא טוב, וכל פעם שהיא הגיעה, היא הצליחה להגיע יותר מוקדם, זאת אומרת, עד לרמה שהיא למדה שכשנהיה לה מסורבה לחפוף את הראש עם יד ימין, היא יודעת שמשהו מתחיל. היה לה משהו ממש, היא כבר למדה לזהות את התחושה בכף היד, כשהיא חופפת את הראש, שזה היה הסימן הראשון שלה שמגיע התקף. וזה היה מבחינתי התרומה הכי גדולה, שהיא הפסיקה להתכחש להתקפים, והתחילה להגיע בשלבים הרבה יותר מוקדמים לטיפול, וזה כמובן שקיצר את כל המהלך, והפחית את הסימפטומים שנשארו כל פעם אחר כך. אז אני אומרת, השקופים זה לשני הכיוונים. וגם החברה באמת שמצפה שכשאתה מרגיש טוב, תהיה מאוד מאוד פעיל, בלי להתחשב במחירים. גם החברה שמתקשה מאוד להבין את התופעה הזאת של הפתיג, של התשישות. וגם האנשים עצמם שקשה להם להתמודד באמת עם מחלה שמשנה את פניה בכל נקודת זמן, היא נראית אחרת, ואני לא יודעת איך היא תיראה עוד שנה, או עוד שנתיים, או עוד חודשיים.
מתי נכון להגיע בעצם או להתחיל תהליך? כשאני צעירה ורק הובחנתי, כשאני חולה ותיקה 20-30 שנה, ודווקא אני חיה את החיים, אבל אני רואה כל מיני דברים בבית שקורים, או הרגלים פתאום, שאני לא בטוחה שהם נכונים לי, ואולי כבר קשה לי לשנות יותר את הרגלים אחרי 20 שנה, שאני כבר רגילה לחיות את החיים בצל המחלה, לצד המחלה, בצורה מסוימת. האם הצעירים יותר קל להם לשנות הרגלים? האם הוותיקים יותר קשה להם לשבור הרגלים? והאם אני צריכה לחכות לאיזשהו התקף בשביל להבין שאני צריכה להגיע לטיפול, או דווקא עדיף להקדים תרופה למכה ולהכניס את הטיפולים, את תהליך הריפוי בעיסוק כחלק בלתי נפרד מהחיים?
אז אני חושבת שזה משתנה בעצם בהתאם למהלך של המחלה. זאת אומרת, כשאני עבדתי במחלקה אקוטית, זאת אומרת, מחלקה נוירולוגית בבית חולים כללי, ששם הרבה פעמים הגיעו כאלה שקיבלו פעם ראשונה את ההבחנה, הגיעו עם תסמינים וקיבלו פעם ראשונה את ההבחנה, וזה אפילו, בדרך כלל בהתקף ראשון, זה אפילו לא נותנים הבחנה, בטח לא של 100%, שזה זה, אבל שזה most probably MS. אני כן חשבתי אז שנכון שהם יקבלו איזשהו הסבר כללי, לפחות על עקרונות של שימור אנרגיה ודברים כאלה, למרות שזה פחות מדבר למישהו שרק גילה את המחלה. כאלה שנשארו עם שרידים מההתקף, אני מאוד בעד שיגיעו, גם אם זה דברים קטנים וגם אם זה רק במרכאות, רק קשב וזיכרון, או גם אם זה רק משהו שאני מרגישה במרוץ ואני כל הזמן תשושה, אני ממש בעד, באמת לפעמים זה טיפים ממש קטנים, ממש, זה לא תמיד לשנות את החיים מקצה לקצה, לפעמים זה ממש דברים קטנים שמשנים לגמרי את האיכות חיים שלי. באמת, כמו להזיז משהו באיך שהמכונת כביסה מסודרת, או בפעם הבאה שאני קונה, אני לא אקנה בחיים מכונה, נגיד, עם פתח עליון. ברמה הזאת, ברמת באמת טיפים הכי קטנים ויומיומיים, ועד באמת להתאמה של, התאמה של הבית, לכיסא גלגלים, אז הטווח הוא מאוד מאוד רחב. אני כן בעד תמיד, בואו תתייעצו, זה מגיע לכם, זה בסל הבריאות, קופות החולים אמורות לספק את השירות הזה, יש מכוני ריפוי בעיסוק בכל הקופות, ואם לא, אז הם אמורים לשלוח למכונים המתאימים היהודיים בבתי החולים. זה מגיע לכם, מגיע לכם כל שנה, דרך אגב, סדרה של טיפולים, תיקחו את זה, תיקחו את מה שמגיע לכם, לפחות להגיע לאבחון, לאיזושהי הערכה, לדבר על הדברים, לפעמים יעלו דברים שלא חשבתם עליהם, שיכולים, שינוי קטן יכול באמת לשנות את, את איכות החיים שלכם, וגם אפילו ברמה הבריאותית, לשמור עליכם לאורך יותר זמן, במצב יותר טוב. אז אני מאוד בעד. קודם כל תתייעצו, זה לא בהכרח ייכנס לתהליך טיפול.
לגמרי, לגמרי. דיברנו קודם על טכנולוגיות, הזכרנו דווקא את הטכנולוגיות בקונוטציה השלילית, כי זה עוללי אנרגיה. מה השתנה בנושא הטכנולוגי שנכנס יותר ויותר בעולם הריפוי בעיסוק, שכדאי או מומלץ לנו להתעסק, ולאן הקדמה תיקח אותנו? מה נראה לך צפוי לנו ככה בעתיד, אם אנחנו סתם רצות 5-10 שנים קדימה, לאן הטכנולוגיה אולי תיקח, תתפתח בכל העולם של הריפוי בעיסוק, ואיך זה עוזר לנו כחולי טרשת נפוצה?
אז בתוך הריפוי בעיסוק, יש באמת, יש מרפאות בעיסוק שהן מאוד מאוד מומחיות בנושא של התאמה של טכנולוגיות, והתאמה של טכנולוגיות זה שוב, מהדברים הקטנים, כמו אמרתי, אפליקציה שתחסום לך את הפייסבוק לכמה שעות, כדי שלא תתעסקי איתו, שהיא טכנולוגיה שהיא לא ספציפית לאנשים עם טרשת או עם איזושהי מגבלה, ועד טכנולוגיות שמיועדות להתגבר על מוגבלויות, אם זה טכנולוגיה לרכב, זאת אומרת התאמות של רכבים בשביל נהיגה, וטכנולוגיות שמתאימות שימוש במחשב, זאת אומרת להתאים עזרים לשימוש במחשב כדי שזה יהיה אפשרי, בין אם זה מישהו שהוא לקוי ראייה, או שיש לו איזשהו קושי מוטורי בכף היד, או קושי תחושתי, אז אנחנו יודעות להתאים את הטכנולוגיות. בעצם היום יש אין כמעט משהו, או אין אולי אפילו בכלל משהו שהוא בלתי אפשרי. כל דבר יש לו טכנולוגיה שאפשר, גם עם מגבלה מאוד משמעותית, אפשר להתאים כדי להביא להשתתפות כמעט בכל תחום. ולכן יש לגמרי התפתחות כל הזמן של טכנולוגיות, וטכנולוגיות גם של טיפול, טכנולוגיות רובוטיות שאפשר לתרגל איתם, ואם זה שימוש בווירטואל ריאליטי תוך כדי טיפול, ואחרי זה אפשר גם להמשיך בתרגול וטיפולים מרחוק שאפשר לעשות, אפרופו קורונה. אז כל הנושא של טיפול מרחוק הוא כבר כמה שנים מתפתח, עוד הרבה לפני הקורונה, אבל הוא נתן קפיצה מאוד משמעותית. ויש מכונים בבתי חולים שמציעים טיפולים מרחוק, ואז יש פחות העניין של לנסוע ולחנות וכל הדברים האלה, ואפשר לעשות את הטיפולים מהבית. אז הטכנולוגיה לגמרי משרתת אותנו בריפוי בעיסוק, כדי שוב להביא למקסימום השתתפות בעיסוקים שמשמעותיים עבור האדם.
אנחנו מדברות על טכנולוגיה, זו הזדמנות מצוינת גם להזכיר, גם אנחנו כעמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, הולכים לקחת חלק בלתי נפרד בהקאטון, שבסוף באמת ייווצרו טכנולוגיות או פתרונות טכנולוגיים עבור חולי טרשת נפוצה, אז זה יקרה במרץ, אז מי שרוצה פרטים, מי שרוצה שיש לו ראש טכנולוגי, עבר טכנולוגי, הייטקי, אוהב את העולמות האלה, יש לו מה לתרום, יכול לקחת חלק בהקאטון ולפנות לעמותה להירשם, כמובן זה ללא תשלום, אבל מחפשים את המוחות היצירתיים הבאים, ואם אתם באמת מקשיבים לנו, אז זה יכול להיות כל אחד מכם. ואנחנו ככה, קרן, לקראת סיכום, אני רוצה באמת, על כל השעה הנפלאה שהעברנו פה ביחד, מה אנחנו יכולות באמת ככה להגיד לפינאלי, על תחום הריפוי בעיסוק, על החשיבות בהתמודדות היומיומית של החולי טרשת. אמרת מקודם, בואו להתייעץ, מה יש לפחד מלהתייעץ? הדלת פתוחה, כמה זה באמת יכול לשפר ולשנות להם את האיכות חיים? אני רוצה ככה, דיברנו על פתרונות, דיברנו על תסמינים, דיברנו על בעיות, עם איזה ככה משפטי סיום אנחנו מוציאות את המאזינים שבאמת יבינו שזה תחום שהם חייבים לאמץ אותו קרוב לליבם ופשוט להשתמש בו כמה שיותר, ואת גם אומרת, חבר'ה, יש לכם את זה גם את האפשרות, אז לכו, תשתמשו, תהנו, תנצלו, זה גם מסובסד, יש קליניקות בשבילכם, קופות חולים נותנות את זה, אז מה אנחנו באמת יכולים ככה להגיד לסיום השעה הזאת שלך ושלי?
אז באמת אני מאמינה, שוב, שכל האנשים, ובטח ובטח אנשים שמשק האנרגיה שלהם הוא יקר מפז והם צריכים נורא נורא לשמור עליו, יכולים להבנות את החיים שהם רוצים לחיות באמצעות החלטות נכונות והרגלים נכונים. ואני חושבת שזה התרומה באמת של, של הריפוי בעיסוק, בגלל היכולת שלנו לנתח פעילות מכל ה-360 מעלות של מוטוריקה ותחושה וקוגניציה. אנחנו באמת בודקים וסביבה, אנחנו מנתחים את הסביבה באמת ברמה אפילו הפיזיקלית של, של חוקי הפיזיקה, של, של כמה אנרגיה מושקעת, כמה סיבולת צריך בשביל, כל הדברים האלה, כמה כוח שריר, כמה ויסות כוח, כמה, הכל אנחנו מנתחות כדי באמת להגיע דרך מדע העיסוק ומדעי המוח, כדי להגיע למה האדם צריך כדי להשתתף בפעילות הזאת שמאוד מאוד חשובה לו. ולכן אל תוותרו על מה שחשוב לכם, ומצד שני אל תנסו לבלוע את הכל, כי הרבה פעמים כשאנחנו מנסים להשיג הכל אז דברים נופלים בדרך. וחבל, אנחנו באמת באמצעות סדרי עדיפויות נכונים יכולים לבנות לנו את השגרה האופטימלית בשבילנו ולשמור על איכות חיים גבוהה.
אז קרן, אני רוצה להגיד לך תודה שהתארחת אצלנו בפודקאסט, היה תענוג, מלמד, מחכים, ואני באמת מקווה שהמאזינים שלנו פשוט ילכו ויאמצו גם את הטיפים ופשוט לכו להתייעץ, זה חופשי ופתוח עבורכם. אז קרן, תודה רבה רבה על ההשתתפות.
תודה שהערכת אותי, שמחתי.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו לקהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קהילה חזקה ומשפיעה, שם תוכלו להגיב, לשאול שאלות, לפדבק ולהמליץ על נושאים שמעניינים אתכם במיוחד. פרק זה מוגש בחסות בלעדית של חברת ראש פרמצבטיקה ישראל בע"מ, כשירות לציבור, ללא מעורבות בתכנים. התכנים הנאמרים בפודקאסט אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ואו מקצועי, וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ואו חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים נועדו להרחבת הידע האישי של המאזינים שלנו, ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא.